טוב, אז הנושא של הערב הוא משל המכמורת בים. ולפני שאני אתחיל אותו, אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה לרצף המאורעות, פשוט שנבין, כי דילגתי קדימה כמה משלים, מאז הלימוד האחרון. אז ככה, קצת רקע. בשלב מסוים, ישוע החל ללמד את העם באמצעות משלים. ניתן להבין שהמשל הראשון שהוא לימד זה משל הזורע, ולאחריו לאו דווקא בסדר שאני מציג משלים נוספים, כמו משל החיטה והזונין, משל גרגר החרדל, כן? אוקיי, כן, נראה לי שיתפתי את המסך הלא נכון, רק שנייה. עכשיו זה בסדר? והמשל הנוסף הוא משל השיעור. גם לפי הכתוב באירועים השונים בבשורות, אז אפשר לראות שהיה כאילו איזה רגע אחד של הפוגה לאחר משל הזורע שהתאספו סביב ישוע תלמידה ועוד אנשים נוספים ששאלו אותו לגבי המשל, לגבי הפירוש. ישוע מספר להם את הפירוש, אבל לפני כן הוא אומר דבר מעניין מבשורת מרקוס בפרק ד', אני קורא את פסוק 13. ויאמר להם, לא ידעתם את המשל הזה, הוא מתכוון למשל הזורע, ואיך תבינו את המשלים כולם. להבנתי, מה שישוע אומר להם כאן הוא לא שהמשל הזה הוא המפתח להבין את יתר המשלים, כמו שאם יופיע עוד פעם קוצרים או זרעים או שדה במשלים האחרים, אז המשמעות תהיה זהה. אלא במובן של מאחורי המשל הזה שהוא סיפר כרגע, יש אמת רוחנית, וזה לא איזשהו לקח שכלי אנושי. יש פה אמיתות של מלכות השמיים. והם צריכים להסתכל על המשלים באופן כזה, להבין אותם בצורה הזו. קצת אחר כך בבשורת מרקוס, כמה פסוקים הלאה, אנחנו קוראים ממש בתמציתיות בפסוק 34, שכשישוע היה עם תלמידיו, אז הוא בער להם את כל יתר המשלים. זה כתוב ממש בתמציתיות, ובבשורות עצמם לא כתוב לנו לדוגמה מתי הוא פירש להם את משל גרגר החרדל או משל השיעור. כן כתוב לנו על משל החיטה והזונין, ואני קופץ לבשורת מתי בפרק י' ג', פסוקים 36 עד 51, שלאחר שהוא שלח את העם מכל הלימוד הזה והגיע לביתו, אז תלמידיו ניגשו אליו, ואז הוא בער להם את המשל, את משל החיטה והזונין, הם ביקשו שהוא יבער להם אותו. בשלב הזה הוא נמצא עם תלמידיו, הוא מפרש להם את משל החיטה והזונין, ומספר להם עוד שלושה משלים נוספים לתלמידיו. את משל האוצר בשדה, את משל המרגלית היקרה, ואת משל המכמורת שהורדה לים, שאותו אנחנו נלמד היום. בסוף דבריו הוא פונה לתלמידים ושואל אותם האם הם הבינו את הדברים, והם עונים לו כן אדוננו. אז זה היה קצת רקע של האירועים, להבין לאן קפצנו מבחינת המשלים. ולפני שנתחיל במשל עצמו, אני רוצה להגיד, מרגיש צורך להגיד, שאין יותר תיעוד של הפירוש של ישוע. אנחנו עברנו על משל הזורע ומשל החיטה והזונין, ששם היה את הפירוש של ישוע כתוב, ומעכשיו ליתר המשלים אין. אז אני מבקש מכל מי ששומע באמת לבחון את הדברים, גם להגות בהם, לא שחלילה אני עומד כאן ואומר דברים שהם לא נכונים או מטעה. אני חולק איתכם את ההבנה שלי באמת מהשקידה וממה שאני מבין את המשל שאלוהים ידריך אותי. אבל בכל זאת אני מרגיש את הצורך להגיד את זה, כי לא יהיה לי פסוקים להגיד, הנה, בצורה חד משמעית כתוב שהים או המכמורת זה משהו. אז נתחיל. אני קורא ממתי י' ג' פסוקים 47 עד 50. עוד דומה מלכות השמיים למכמורת, רשת דייג, אשר הושלחה לים ומינים שונים יאספו לתוכה. וכאשר נמלאה, העלו אותה אל שפת הים וישבו וילקטו את המינים הטובים לתוך הכלים ואת הרעים השליחו. כן יהיה לקץ העולם. המלאכים יצאו והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים, והשליחום אל תנור האש, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. אז המשל הזה הוא מאוד קצר, הוא בשני פסוקים, 47 ו-48, ובפסוקים 49 ו-50 ישוע ממש מסביר אותו, אבל בצורה מאוד מאוד רחבה, הוא לא יורד לפרטים כמו שהוא ירד במשלים הקודמים, לפחות בתיעוד שיש לנו. והסיבה שאני קפצתי על המשל הזה בכדי ללמד אותו, הוא כי יש בו איזשהו דמיון למשל אחר שלמדנו, למשל החיטה והזונין. וחשבתי שכל עוד הדברים הם יחסית טריים, אז להראות את ההבדל. וכדאי לדעת שהמשלים אף פעם, גם כמה שהם דומים, הם אף פעם לא חוזרים בדיוק על אותה אמת, יש אמת אחרת שמודגשת. זה לא 100% אותו הדבר. גם אם המשלים דומים, ויש עוד כמה כאלה. אז נתחיל באיזושהי השוואה קטנה. בשני המשלים האלה דובר על שתי קבוצות. החיטה או החיטים והזונין, ובמשל המכמורת, המינים הטובים, הדגים הטובים והמינים הרעים. בשני המשלים דובר על הפרדה. בתוך הקבוצות הללו אנחנו קוראים על הקוצרים שהם עוקדים ביחד את כל הזונין וזורקים אותם אל האש, שורפים אותם, והחיטים נאספים אל האוצר. גם במשל הזה שאנחנו לומדים היום, במשל המכמורת, אז ישנו מיון בין הדגים הטובים לתוך כלים ששומרים אותם, דומה אולי לחיטים שנאספים אל האוצר, ואת הרעים, את הדגים הרעים, פשוט משליחים, אין מה לעשות איתם. ועוד דוגמה קטנה, הדברים של ישוע, כפי שקראנו עכשיו בסוף המשל, הם יכולים להיות מאוד מאוד זהים. בשני המקרים מדובר על הקץ, כמו שאנחנו קוראים, מדובר על המלאכים שהם מלקטים את הרשעים, עושים את ההפרדה הזאת. במשל החיטה והזונין כתוב שהם מלקטים ממלכותו את כל המכשלות וכל פועלי האבן, ומשליחים אותם אל תנור האש, שם תהיה הילולה וחרוק השיניים, אל אש גיהנום, לנצח. ובמשל המכמורת דבר דומה, גם המאורעות יתרחשו בקץ העולם, המלאכים יצאו ויבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים, וממש אותו ביטוי, ישליחו אותם אל תנור האש, שם תהיה הילולה וחרוק השיניים. אבל בכל זאת, כפי שאמרתי, ישנו הבדל. יש אמת אחרת, משהו אחר שמודגש במשל הזה. להבנתי, המשל הזה מדבר על ההפרדה שתתרחש בקרב כל אלה שקרואים כמאמינים או שמגדירים את עצמם כאנשים שהולכים אחרי ישוע, לעומת משל החיטה והזונין, ששם ההפרדה היא מתייחסת אל העולם בכלל, כאילו בצורה כוללת של בני האדם. כאן להבנתי הוא הדגש על הקהילה בשם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הקהילה העולמית אולי. אני מבין שהמשל הזה מדבר על כך שלא כל אדם שנראה, טוען או מתנהג לוקח חלק בפעילויות שונות בקרב גוף המשיח וחושב שהוא שייך לישוע, שהוא באמת שייך אליו. וכפי שאמרתי, שבקץ תתרחש הפרדה בין האנשים שמגדירים את עצמם כמאמינים בישוע. חלק הם פשוט מרמים את עצמם והם לא באמת שייכים אליו. אז נעבור למשל עצמו. אנחנו קוראים במתי י"ג בפסוק 47. עוד דומה מלכות השמיים למכמורת, אשר הושלחה לים ומינים שונים יאספו לתוכה. אני מבין שהמכמורת מדברת על האמונה בישוע, מסמלת אותה. הים בהקשר הזה מסמל את העולם, ודגי הים, שמתי את זה בכוכבית, כי ישוע לא אומר את זה בצורה חד משמעית במשל, הם בני האדם שנמצאים בכל העולם. אלו מהם המינים השונים של הדגים שנאספו לתוך המכמורת הם האנשים השונים מרחבי העולם שמגדירים את עצמם כמאמינים, כתלמידים של ישוע, ככאלה ששייכים אליו. אנחנו יודעים שבעולם שלנו יש רק קבוצה מסוימת, לא כולם, שמאמינים בישוע או שטוענים ככה, אם זה מהגויים ששייכים לכל מיני זרמים של הנצרות, אם זה פה בארץ, בקהילות, אנשים שמשתייכים לקהילות, שמגדירים את עצמם כמאמינים בישוע. וזו התמונה שאני מבין מהמשל הזה, שהרשת הורדה לים ורק חלק מהדגים בים נכנסו לתוכה. לא כל הדגים בים. יש אנשים שלא מאמינים בכלל, לא מאמינים באלוהים, מאמינים באמונות ודתות אחרות. לגבי הרשת, כפי שאמרתי, אין לי איזשהו פסוק שאומר בצורה חד משמעית שזה מה שהרשת אומרת, המחמורת. אבל לא יכולתי שלא לחשוב על המקרה הבא, על התמונה הבאה שאני מראה. אני מניח שכולנו מזהים מה קורה שם. ישוע נמצא בסירה של פטרוס ואנדרי, וקורה שם הפלא עם לחידת הדגים הגדולה, שחוברים אליהם גם יוחנן ויעקב, שגם הם היו דייגים. וזמן קצר לאחר האירוע הזה, ישוע פונה אליהם, אל ארבעת האנשים הללו, וקורא להם ללכת אחריו. אנחנו קוראים במרקוס א' את פסוק 17. ויומר אליהם ישוע, לכו אחריי ואתנכם דייגי אנשים. הוא קורא להם לבוא אחריו, תעזבו את הדגים ובואו אחריי. אני אשים אתכם דייגים של בני אדם. אתם תדברו אל בני אדם, תקראו להם לשוב אליי, תוכיחו אותם, שהם יעברו ממוות לחיים נצחיים. זה מה שהוא קורא להם לעשות, לעזוב את העושר החומרי ולבוא אחריו. אז זה הזכיר לי מאוד את המכמורת. לגבי הים שמסמל את העולם, גם כדאי לדעת שבכתובים ישנה הקבלה בין אומות העולם וחוסר השקט שיש שם, אל הים הסוער, אל מים רבים. יש בכל מיני קטעים הקבלות כאלה. אני נותן ממש מעט דוגמאות. לדוגמה בתהילים סמך ה' כתוב מסביח סאון ימים, סאון גליהם והמון לאומים. זה משקיט את כל ההמולה והרעש של הים, הים הגואש והסוער. כפי שאלוהים משקיט את הים, הוא גם ישקיט את כל הסערות והמאומות שיש בעמי העולם. זה תיאור, אם קצת חושבים עליו, בהיסטוריה האנושית, שמתאר בצורה מאוד יפה את כל בלגן שיש באנושות וחוסר הנחת, כל הממלכות שקמות אחת על השנייה, המלחמות, פשוט חוסר נחת שיש פה בחיים, בכדור הארץ, בקרב עמי העולם. דבר דומה יש לדוגמה בישעיהו, בפרק י"ז, פסוקים 12 ו-13, רעיון דומה. אנחנו קוראים עמים רבים כהמות ימים, כמו שהמים הומים ו... אותו דבר, עושים רעש ועגלים ואין שקט, ככה עמים רבים. אולי עוד דוגמה קטנה, זה בהתגלות בפרק י' ז' בפסוק 15, בספר חזון יוחנן. החזון שיוחנן רואה, הוא רואה את האזונה הגדולה למי שזוכר את הפרטים, והמלאך מסביר לו שהמים ההם שהאזונה נמצאת עליהם, הם מסמלים עמים והמונים וגויים ולשונות. ויש עוד כל מיני הקבלות כאלה, כמו בחזון, במה שדניאל רואה, בחזון שהוא רואה על החיות טרף שיוצאות מהים. גם אני מבין שמה שהים מסמל את העולם, את אומות העולם, שמשם יוצאות הממלכות והמלכים האלה. גם בהתגלות צר המשיח, שמכונה החיה שעולה מהים. אז יש את ההקבלה הזאת. עכשיו אני רוצה להתרכז בעיקר המסר במינים השונים שנאספים לתוך המכמורת. אם שמתם לב בפסוק 49 בבשורת מתי שקראנו בפרק י' ג', אני הדגשתי עכשיו את המילים, אנחנו קוראים כי כן יהיה לקץ העולם, המלאכים יצאו והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים, כאילו מתוך קבוצת הצדיקים. ככה אני מבין את זה. שזה שונה ממה שנאמר במשל החיטה והזונין, על כך שהשדה הוא העולם, המלאכים ילקטו מכל הממלכה של ישוע שהוא מקים או שהוא בא להקים את כל פועלי האוון. פה מדובר על מתוך קבוצת הצדיקים. כרגע אולי לעיני בני אדם זה נראה שכולם נמצאים באותו סל, באותה רשת. כולם, כל אלה מגדירים את עצמם בצורה כזו או אחרת, אמונה קצת כזאת, מנהגים קצת אחרים, אבל כולם הם שייכים לישוע, או כפי שבעולם מגדירים את זה, הנצרות. אבל תהיה הפרדה בתוך הקבוצה הזאת. הפסוק ממתי, בפרק כף ב' פסוק 14, הוא פסוק שאני מניח שאנחנו כולנו מכירים. ישוע אומר, כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים. הפסוק הזה חוזר על עצמו, יש עוד מקום לפחות אחד שאני זוכר שהוא אומר את זה. שימו לב לניגודיות שיש כאן, רבים ומעטים, קרואים ונבחרים. אני מבין שהקרואים, כמו שקראנו ממש לא מזמן, שישוע קרא ליעקב, ליוחנן, לפטרוס, לאנדרי, לבוא אחריו, והם נהנו לקריאה, יש אנשים שישוע קורא להם, אבל הם לא נהנים לקריאה הזאת, הם לא הולכים אחריו. לדוגמה, האיש העשיר, אם אתם זוכרים, שישוע אמר לו למכור את כל רכושו ולבוא אחריו, הוא לא היה מוכן לשלם את המחיר. ישוע קרא לו, אבל הוא לא נהנה לקריאה הזאת. זה במובן הרחב. אני כן מבין, ועל זה אני ארחיב גם עוד מעט, שישנם אנשים שהם חושבים שהם ענו על הקריאה של ישוע לבוא, אבל הם מרמים את עצמם, הם לא באו אל ישוע בתנאים שהוא אומר להם. בתנאים שהוא קבע שככה אפשר להיות תלמידו ולבוא אחריו. הם כאילו הולכים אחריו, הם כאילו שייכים אליו. ככה לפחות הם מרמים את עצמם. לגבי הנבחרים, זה גם ביטוי מאוד תמציתי, אני תכף אחלוק אתכם פסוק מאוד יפה מבשורת יוחנן, מספר התגלות, מחזון יוחנן. הנבחרים הם אלו שנהנו לקריאה הזאת, אבל באמת, שישוע טבל אותם ברוח הקודש, והם נאמנים, הם הולכים אחריו. ישוע בחר בהם עוד לפני שהם נולדו, לפני שהעולם הזה עוד קיים, הוא ידע שהם יגיבו לקריאה הזאת. בספר התגלות, בפרק ט' ז', בפסוק 14, אנחנו קוראים על ביאתו השנייה של ישוע, ועל כך שמלכי העולם וצר המשיח בראשם ינסה, רק ינסה להילחם בישוע, ישוע ישמיד את כל הצבא האדיר הזה מהר מאוד, ואנחנו קוראים כאן שעם ישוע מגיעים קרואים, בכירים ונאמנים. ואני חושב שזאת הגדרה מאוד שלמה כזאת לקבוצה שנקראת הנבחרים, שמה שישוע אומר הנבחרים במתי כף ב'. הוא קרא להם, הוא ידע שהם יגיבו והוא בחר בהם, והם גם נשארו נאמנים עד הסוף. הם שמרו על התואר, על הקדושה שלהם, על האמונה שלהם, והם לא נסוגו אחור. הם נשארו נאמנים. אז אני מבין שהנבחרים מסמלים את הדגים הטובים ברשת. לעומתם, אלה שהם קרואים והם מרמים את עצמם שהם שייכים לישוע, אלה הדגים הרעים, המינים הרעים שנכנסו לתוך הרשת. במתי, בפרק זין, פסוקים 21 עד 23, ישוע אומר, לא כל האומר לי, אדוני אדוני, יבוא במלכות השמיים, כי אם העושה רצון אבי שבשמיים. והיה ביום ההוא, יאמרו רבים, שימו לב לרבים הזה, רבים אליי, אדוני אדוני, הלא בשמך ניבנו, ובשמך גרשנו שדים, ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אענה בם לאמור, מעולם לא ידעתי אתכם, סורו ממני פועלי אוון. יש כאן כמה דברים. אני רוצה להתחיל עם זה שאולי מאוד קל להצביע על העולם הנוצרי, ששם יש באמת המון זרמים ואמונות ומנהגים שונים, ולא לחשוב קצת עלינו, אולי על הקהילות פה בארץ, על המצב האישי של כל אחד מאיתנו. אז אני רוצה שלרגע אחד נוציא את העולם הנוצרי רגע מחוץ לחשיבה ולהסתכלות שלנו, ונראה מה ישוע אומר כאן. הוא לא אומר להם, אתם מעולם לא ניבטם, אתם מעולם לא גירשתם שדים, או אתם מעולם לא עשיתם נפלאות רבות. הוא לא אומר להם את זה. הוא אומר להם שהוא מעולם לא ידע אותם. לא היה קשר אישי בינו ובינם, הם מעולם לא היו שייכים אליו. הם לא קיבלו את מתנת רוח הקודש, הם השלו את עצמם. והוא אומר שהם רבים שיגידו ביום הזה, אדוני, אדוני, הם קוראים לו אדון. אני מבין את זה שזה יכול להיות סביר מאוד להניח שזה בתוך קהילות, יש אנשים שהם במצב הזה, שהם באים כל שבת לקהילה, שומעים את המסרים, שרים בעלל, אולי לוקחים חלק בפעילויות שונות בגוף המשיח, אולי אפילו מלמדים ואפילו אולי רואי קהילות, והם במצב הזה. ישוע מעולם לא הכיר אותם, הוא לא ידע מי הם, בהקשר של קשר אישי אמיתי איתו. האנשים האלה, בניגוד לקבוצת הנבחרים, עושים את הרצון של עצמם. הם פועלי אבן. הם לא עושים את הרצון של אבינו שבשמיים, של ישוע. הם לא שומרים את מצוותיו. באיגרת אל הפיליפים, בפרק ג', בפסוקים 17-19, פולוס אומר דברים מאוד חשובים וגם דברים מאוד קשים. הוא פונה בתחילה אל המאמינים בקהילה ואומר להם, אחי, היו חברים להולכים אחריי, ואביטו אל ההולכים כן, כאשר אנחנו מופת לכם. תסתכלו על המאמינים שהם הולכים בצורה ללא פשרות אחרי ישוע, בנאמנות. הם פועלים מהאהבה שלהם אליו, לא לעיני בני אדם, והם לא מוכנים להתפשר. תסתכלו על מאמינים כאלה, ותלכו אחריהם כמו שהם הולכים אחרי המשיח. הם הדוגמה והמופת שלכם. תראו איך הם נאמנים, תהיו גם אתם כאלה. הוא לא קורא לאנשים ללכת אחריו, אלא אחרי המשיח, כפי שהוא הולך אחרי המשיח, ועוד אחרים. לאחר מכן הוא אומר דברים מאוד קשים. הוא שוב, שימו לב לרבים, הוא אומר, כי רבים ההולכים, אחרי מי הרבים האלה הולכים? אני מבין שמדובר פה על רבים שהולכים אחרי ישוע, שקוראים לעצמם, מאמינים, הולכים במרכאות, כי רבים ההולכים אשר אמרתי לכם, פעמים רבות, ואתה גם בבכי אני אומר, כי אויבי צלב המשיח הם. רבים הולכים אחרי ישוע והם אויבי צלב המשיח. אני תכף אגיד מה אני מבין שזה אומר אויבי צלב המשיח. אשר אחריתם האבדון, אשר קרסם אלוהים וכבודם בבושתם וקרבם אבלי החלד. אלה אנשים שהולכים אחרי רצונות נפשם. הם אולי נראים כמאמינים, אבל הם לא באמת. ישוע יודע את הלב שלהם. מה שממלא אותם זה אבלי העולם. התענוגות שיש בעולם. זה מה שבאמת ממלא אותם מבפנים. לגבי אויבי צלב המשיח, ישוע אומר את הדרישות להיות התלמיד שלו. ותראו איך הוא פותח את הדברים שלו בלוקס, בפרק י' ד'. לפסוקים 26-27, איש כי יבוא אליי. אם אדם רוצה לבוא אליי, אלה הדברים שהוא צריך למלא, וכמובן עוד, אבל אם אדם רוצה לבוא אליי, והוא לא ממלא את הדברים האלה, והוא עדיין חושב שהוא לוקח חלק להיות איתי או עם הקהילה שלי, אז הוא פשוט מטעה את עצמו, הוא משלה את עצמו. ישוע אומר שמי שבא אליו ולא שונא, את אביו, את אמו, את אשתו, את בניו, את אחיו, את אחיותיו, ואף גם את נפשו, שאלוהים לא במקום הראשון בחיים שלו. אם ביחס לנאמנות והאהבה שלו לאלוהים יש משהו אחר, אז הוא לא יכול להיות התלמיד של ישוע. הוא לא יכול. אם ביחס לנאמנות והאהבה לאלוהים הוא לא שונא את כל היתר בהשוואה הזאת, אז הוא לא יכול ללכת אחרי ישוע. ובפסוק 27 הוא אומר, אם אדם לא לוקח את הצלב שלו ובא אחריו יום אחרי יום מוכן להתכחש לנפשו, באמת להתכחש לנפש, הוא לא יכול להיות התלמיד שלו. ואני מבין שאותם רבים שהולכים אחרי ישוע הם כאילו באים אליו, אבל הם לא מקיימים את התנאים האלה. הם לא מוכנים להתכחש, הם לא מוכנים לקחת את הצלב, הם מרמים את עצמם, הם לא שייכים אליו. הם אויבים של דרך הצלב, של דרך ההתכחשות העצמית, שישוע, כשהוא חי כאן, ככה הוא חי, וככה הוא קורא לנו לחיות. אין איך לעקוף את דרך הצלב הזאת, את דרך ההתכחשות. אי אפשר. את הדברים האלה שאני אמרתי לכם, אני קודם כל אומר לעצמי, באופן אישי. ואני חושב על הדברים שישוע אומר. ישוע אומר שדרך העיניים שלנו יכול להיכנס חושך לתוך הגוף שלנו, לתוכנו, לתמה אותנו. כמה היום מתפשרים על סרטים, סדרות, דברים שהם רואים במחשב, באינטרנט, כמה מתפשרים על הדברים האלה שאולי נפשם נמשכת מאוד ולא עושים, לא חותכים את זה, לא מחליטים שהם לא נותנים לעיניים שלהם לראות את זה. אני מבין שהם מרמים את עצמם אם הם חושבים שיום אחד הם יראו את אלוהים גם. וזה נכון לגבי האוזניים שלנו, מה שאנחנו שומעים, כל התחום של השירים והלהקות שיש בעולם, וכל הדברים שאפשר לשמוע, הכל ברע. אם בן אדם מתמלא מהדברים האלה, הדברים האלה מתמאים אותו, הוא לא ישמע את ההדרכה של אלוהים בחיים שלו. הוא לא יכול לשמוע גם וגם. וזה נכון לעוד תחומים, עם הפה, אם בן אדם רוצה לדבר את דבר אלוהים, שזה יגיע ללבבות של בני אדם, הוא צריך לשלוט על מה יוצא לו מהפה, על המילים הבטלות, על לדבר לרחל על אחרים מאחורי הגב שהם לא שומעים את זה. הוא צריך לשלוט על המילים שהוא רוצה אולי להוציא מהפה, אולי כדי למצוא חן לפני אנשים, הוא צריך לבלום את זה, אם הוא רוצה לדבר את דבר אלוהים. ואותם אנשים, הרבים האלה, שלהבנתי הם נמצאים בקהילות, הם מרמים את נפשם, את עצמם, הם לא הולכים עם דרך הצלב, הם לא מתכחשים לעצמם. נמשיך הלאה לגבי הרשת שהועלתה למעלה. אנחנו קוראים שכאשר הרשת הזאת התמלאה, היא הועלתה אל החוף, אל שפת הים, ואז התבצעה ההפרדה בין הקבוצות. אני מבין שני דברים לגבי ההתמלאות של הרשת, או חשבתי על שני דברים, אולי יותר נכון להתבטא ככה, שזה מעיד על הזמן של הדברים. יגיע השלב שבו הרשת הזאת תתמלא, כמו שבמשל החיטה והזונין, הגיע השלב של הקציר, ואז מתרחשת ההפרדה. ודבר נוסף הוא מתי הדבר הזה יקרה, כלומר מתי הרשת הזאת תתמלא. בבשורת מתי בפרק כף א' בפסוק 43, ישוע מדבר אל עם ישראל ואומר שמלכות השמיים תילקח מהם ותינתן לגוי אשר יעשה את פריה. עם ישראל דחה את המשיח, רובו לא היה מוכן לקבל אותו, להכיר בו, ואלוהים השתמש במרד הזה, כפי שלמדנו באיגרת אל הרומים, להושיע את הגויים. עכשיו, אם אתם יורדים לסוף דעתי, הרשת עכשיו של האמונה בעיקר מתמלה בגויים, בעיקר בדגים מהגויים. אנחנו קוראים במתי כף ד' בפסוק 14, ישוע אומר לנו שבשורת המלכות הזאת תיקרא בכל הארץ, בכל העולם הכוונה, לעדות לכל הגויים, ואחר כך יגיע הקץ. עכשיו אנחנו בעיקר בשלב הזה, השלב הזה מתמלא. אני חושב על דוד פנר שנוסע לבשר בקורדיסטן, לקרוא לעוד אנשים לבוא אל ישוע. עכשיו זה השלב הזה, ממש לקראת סיומו. גם כמו שלמדנו באיגרת אל הרומים בפרק י' א' בפסוק 25, שעד שיכנסו לרשת הזאת כל האנשים מהגויים, המאמינים האמיתיים, אז הדבר הזה יופנה חזרה לישראל. אז יגיע הזמן שהדגים מעם ישראל ייכנסו לרשת הזאת. זה יקרה רק בקץ. ומה שחשבתי עליו הוא שאלוהים חפץ שכל בני אדם יבשעו. אנחנו קוראים בראשונה לתימותיוס בפרק ב' את פסוק 4, אשר חפצו כי יבשעו כל בני האדם ויקבלו את דעת האמת. הוא רוצה שכולם יבשעו, אבל הוא גם יודע אחרית מראשית. אני נורא אוהב את הסוף של פסוק 17 באיגרת אל הרומים בפרק ד', נאמר על אלוהים שהוא קורא למה שלא היה כמו הווה. הוא קורא את מה שלא היה כאילו זה קורה עכשיו. הוא יודע הכל. הוא יודע מבני האדם מי האנשים שיענו לקריאה הזאת. הוא בחר בהם, הוא יודע מי הם, הוא יודע כמה הם. והרשת הזאת תתמלא לא כשיכנסו אליה כמות מסוימת של דגים, אלא כשיכנסו אליה כמות מסוימת שאלוהים יודע כמה היא, של הדגים הטובים. הוא לא יאפשר לאף אדם שהוא יודע שישוב אליו, לא להיכנס פנימה, לא לתת לו את ההזדמנות לשוב אליו. אז זה מה שהכנתי להיום, זה היה קצת יותר מהר ממה שתכננתי, אבל אני מקווה שזה היה ברור.